סיפורה של שפחה מודרנית. מאת דיוויד סטברו, סטוקהולם, הקריינית ענת אליהו. מתוך הארץ, מתאריך 2 ביוני 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. נסרין שייק לא יודעת בדיוק בת כמה היא. בכפר ההודי הקטן שהיא נולדה בו, איש לא רשם את הלידות ואת המיטות, ובזמן שהייתה ילדה, המדינה לא התערבה בו, לא השקיעה בו ולא פיקחה עליו. כמו חייהם של ילדים וילדות אחרים בכפר, גם חייה של שייק היו אמורים להיות חיי עוני של עבודה קשה ונישואים בגיל צעיר מאוד. כיום, כשהיא בשנות ה-30 המוקדמות שלה, ולאחר שנחלצה מחיים אלו ומתגוררת בארצות הברית, היא מספרת על מה שנאלצה לעבור כילדה ועל מה שמיליוני ילדים אחרים עדיין עוברים. נולדתי בכפר בשם רג'ורה, במדינת ביהר, בפריפריה של הודו, קרוב לגבול נפאל, מספרת שייק. בתקופה שנולדתי זה היה כפר לא מוכר. בכפרים מהסוג הזה ישנם ילדים וגם מבוגרים רבים שנאלצים לעבוד בעבודת כפייה. זה לא מרצונם החופשי. הרבה מזה הוא תוצאה של אמונות דתיות ושל עוני. כשחייתי בכפר לא היה שם חשמל, לא היו מכוניות ולא הייתה גישה לבתי חולים. עבודות כפייה מחוץ לכפר היו דרך הכרחית להתקיים. זו גם חברה שנשלטת על ידי גברים. כשהייתי ילדה ראיתי את כל הנערות נישאות בכפייה בגיל 12 עד 16, ומיד אחרי הנישואים הן ילדו. רבות מהן ילדו 6 או 7 ילדים. ראיתי גם אלימות נגד נשים. יש לי 3 אחיות, ואחותי הבכורה נישאה כבר בגיל 12. כשזה קרה, החלטתי שאני חייבת לעזוב את הכפר. כך הגעתי לסוואטשופ בקטמנדו שבנפאל. אני חושבת שהייתי בת 9 או 10 כשהגעתי לשם. איך הצלחת לעזוב את הכפר בגיל צעיר כל כך? לא עזבתי לבד. היה לי בן דוד שעבד כילד במפעל נורות בקטמנדו שהיה גם הוא סוואטשופ. בן הדוד הזה חלה באסטמה ועבר לסוואטשופ בתעשיית הבגדים. ביקשתי ממנו לקחת אותי ולאחר כמה חודשים הוא לקח אותי לשם והתחלתי לעבוד. איך היו החיים בסוואטשופ? זה לא היה ממש מפעל. זה היה רק חדר קטן שבו אני וחמישה אנשים נוספים חיינו, ישנו ואכלנו. היה בחדר חלון קטנטן שהיה מכוסה כל הזמן. לא יכולנו להסתכל החוצה. היו 2 דלתות. דלת ראשית שהייתה נעולה תמיד, ועוד דלת לכיוון שאר החדרים, שגם היא הייתה נעולה רוב הזמן. היו חדרים אחרים, ובכל חדר עשו חלק אחר של העבודה. היו חדרים שבהם תפרו חלק אחד של הבגד, ובחדרים אחרים תפרו חלק אחר. לחדרים השונים היו שירותים משותפים. ההיגיינה הייתה גרועה מאוד וגם חליתי כתוצאה מזה. בחדר שאני הייתי בו היו בדים, היו הרבה טישרטים, היו חצאיות מיני, ועשינו רק חלק אחד שלהם. בדרך כלל הייתה מכסה של 500 חתיכות שהיינו צריכים להספיק לעבוד עליהן בשבוע אחד. אם לא סיימנו בשבוע, לא היו משלמים לנו בכלל. לכן, כדי לעמוד בקצב, היינו חייבים לפעמים לקום ב-4 בבוקר ולעבוד עד חצות. הסוכן שהיה אחראי עלינו היה בלחץ ורץ הלוך וחזור כדי ללחוץ עלינו לעבוד מהר יותר. כשהוא מאיים עלינו שאם לא נספיק, הוא לא ישלם לנו ולא נקבל עוד עבודה. מה היו תנאי השינה בחדר? איך היו הארוחות? לא היו מיטות בסוואטשופ. בלילה שמנו את מכונות התפירה בצד וישנו על הבגדים שעשינו. הפכנו אותם לחריות ומזרנים. בפינת החדר היה תנור קטן שעבד על נפט. לא היה גז. האוכל היה מלא אבק וחוטים מהבדים. הייתי בתת תזונה נוראית. אכלנו רק אורז ועדשים. האורז היה ישן, כזה שהתוקף שלו פג, והיו בו חרקים קטנים. מדי פעם היו נותנים לנו גם ענבים רקובים. הנפט מהתנור גם שימש אותנו לנקות את הידיים, כי לא היה סבון, ולכן לידיים היה ריח לא טוב כשאכלנו. גם המים היו מוגבלים, והיינו יכולים להתקלח מקסימום 3 פעמים בחודש. מי היו האנשים האחרים שעבדת איתם בחדר? הייתה ילדה אחת אפילו יותר צעירה ממני. אני זוכרת שהייתה תאונה והתאפרה לעצמה את היד. מכיוון שלא הייתה לנו ערכת עזרה ראשונה, היא דיממה, ונאלצנו לעצור את הדימום עם חול. היא אפילו לא בכתה, אבל אני לא שוכחת את הפנים שלה ואת הדם שכיסה את הבדים. העובדים הנוספים בסוואטשופ היו ילדים, ילדות וגברים צעירים בני 18 עד 25. לפעמים התחלפו האנשים, והיו כאלה שעברו לעבוד במקומות דומים אחרים. כמה שילמו לכם? פחות מ$2 ביום, וזה בערך הסכום שהיינו צריכים לשלם לסוכן בשביל האוכל שלנו. כשעמדו לסגור את הסוואטשופ, עבדנו חודשיים, וכל הזמן הבטיחו שיתנו לנו את הכסף למחרת. ובסופו של דבר המקום נסגר. הם פשוט נעלמו בלי לשלם ולא חזרו. האם היו ימים חופשיים? לא. בשבתות היה קצת יותר קל, כי הדדליין של השלמת המכסה היה בימי שישי, כך שבימי שבת התחלנו לעבוד על משלוח חדש, ולכן היה פחות לחץ. לא היו חופשות וגם לא ממש יצאנו. מי היו הבוסים או הסוכנים שניהלו את העבודה, בעבור מי עבדתם? אני לא יודעת בדיוק מי הם היו. לא היו על הבגדים שיצרנו תגיות של חברות, כי זה היה בשלבים הראשונים של הייצור שלהם, ולא דיברו על שמות של חברות. בזמנו גם לא ידעתי כלום על העולם. הייתי בהלם תרבות, כי באתי מכפר קטן לעיר גדולה, ואז נחלתי בחדר קטן. הסוכן שהיה אחראי עלינו היה גבר בן 45-50. היום אני יודעת שחברות גדולות מתחום האופנה המהירה השתמשו בבדים כמו אלו שאנחנו עבדנו עליהם. אבל הבדים שעבדנו עליהם בנפאל נשלחו קודם לתאילנד, ורק משם הם נשלחו לעולם המערבי. אני לא ידעתי אז כלום, אבל בדיעבד אני מבינה שאני הייתי ילדה שיצרה טישרטים לילדים במדינות המערב. על פי שייק, הסוכנים שניהלו את הסוואטשופ שעבדה בו, קיבלו מכסות עבודה ממפעלים במדינות אחרות, ומפעלים אלו בתורם העבירו את הסחורה לאחר שלב נוסף בייצור לחברות במערב. כך הפכו שייק ועובדים ועובדות אחרים במצבה לחלק החבוי בשרשרת ייצור ארוכה. לדוגמה, מפעלים בארצות הברית היו מקבלים סחורה שיוצרה במפעלים בהודו או בסין, שקיבלו את הסחורה הגולמית מסוואטשופים בנפאל. אנחנו היינו החדר הקטן והלא חוקי, שהיה השלב הראשון בתהליך הייצור של הבגד, אומרת שייק, כיום פעילת זכויות אדם הנאבקת למיגור העבדות מהסוג שהיה מנת חלקה. החברות המערביות הגדולות לא עושות עסקים עם המקומות האלו. הן עושות עסקים עם המפעלים הגדולים בחלק המסודר והחוקי יותר של שרשרת הייצור. אבל צריך לדבר על שקיפות בשרשראות הייצור. הרבה חברות מסתירות את האמת. הן מפרסמות רק את סוף השרשרת, אבל לא את ההתחלה שלה. המקומות שבהם גדלה הכותנה, המקומות שבהם היא נקצרת, המקומות שבהם היא נטווית, המקומות שמיוצרים בהם הבדים הגולמיים, צריך לדרוש שקיפות של כל זה. כל החברות הגדולות מסתירות עבדות בתחתית שרשרת הייצור, וצרכנים יכולים להיות חלק מהפתרון אם הם רק ישאלו את השאלות. ואכן, בשנים האחרונות, יש ברחבי העולם כאלו המתחילים לשאול את השאלות, וישנם אפילו מעצבי אופנה שמתחילים להביא בחשבון את שרשראות הייצור המסתירות עבודות כפייה ועבודת ילדים. אחת מהן היא לואיז שין, מעצבת צעירה ומבטיחה, ששמעה את סיפורה של נסרין שייק וסיפורים דומים, והחליטה לעשות מעשה. שין, ילידת סין, שעברה עם אמא לשוודיה כשהייתה ילדה וחיה כיום בפריז, החליטה שהקריירה שלה בתחום האופנה תהיה חלק מהפתרון ולא חלק מהבעיה. ולכן פיתחה מותג לא קונבנציונלי. זהו המותג הראשון בסקנדינביה שמייצר אופנה עילית שהיא להשכרה בלבד ולא למחירה. שין חיפשה לדבריה לא רק דרך שונה לייצר ולמכור בגדים, ובמיוחד אופנה עילית, אלא גם דרך חדשה לצרוך אותם. לא רק כמודל עסקי חדשני, אלא גם כביטוי של השקפת עולם, וכדרך להפנות זרקור לדיכוי של בני אדם ברחבי העולם. אופנה מהירה מלמדת אותנו משהו על סדרי העדיפויות והערכים החברתיים שלנו, אומרת שין. יש לנו הרי גם מזון מהיר, ומערכות יחסים מהירות. קל יותר ומהיר יותר, לזרוק משהו כשהוא נשבר מאשר לתקן אותו. במיוחד אם זה משהו שאין לו ערך גדול בעבורנו. צריכה המונית מובילה לייצור המוני, מה שגורם לייצור הזול ביותר האפשרי כדי לשמור על רווחים. ומה יכול להיות יותר זול מעובדים שנעולים במקומות כמו מחנות ריכוז, באזורים שבהם חיים האויגורים בסין למשל? ייצור בצורה זו גם גורם להתחממות כדור הארץ ולכל הנזקים הקשורים בו, שמהם סובלים בעיקר אלו שיש להם הכי פחות, במקומות כמו ניגריה ופקיסטן. שין מספרת שהכל התחיל כשהייתה תקועה במשך חצי שנה ביפן בזמן מגפת הקורונה. בזמן הזה היא למדה מקריאה ומצריכת חדשות על גורלם של המיעוטים האתניים בסין, על עבודות כפייה ועל תוצאות משבר האקלים במדינות שונות. בתגובה לכך היא החלה לייצר סמלות מחומרים ממוחזרים, כמו וילונות ובגדים ישנים שיצאו משימוש. כשחזרה לשוודיה, היא יצרה קשר עם משפחות של אויגורים ושורדי עבדות מודרנית, והחלה לעצב סמלות כמעין יצירות אמנות, שישמשו קול לאנשים שאיתם שוחחה. בד בבד, חשבה שין שעבודותיה יהיו מעין תשובה לחוסר האתיות של עולם האופנה, והשפעתו השלילית על העולם ועל רווחת בני האדם החיים בו. היא יצרה 10 סמלות בחודש וחצי, גייסה דוגמניות וצלמים שרבים מהם היגרו ממדינות המפרות זכויות אדם, ויחד הם יצרו בקיץ 2021 אירוע שהיה חצי תצוגת אופנה וחצי הפגנה. הדוגמניות צעדו בחצר בניין עיריית סטוקהולם כשהן לבושות בסמלות ששין יצרה מחומרים ממוחזרים, ובידיהן שלטים על עוולות כל העולם, שחררו את האויגורים, מזדהים עם אפגניסטן, עומדים עם טיגראי, וכן גם ייצרו את המלחמה בעזה. בחלומות הכי פרועים שלי, לא האמנתי שאהפוך לפעילת זכויות אדם, מספרת שין. בסוף אוגוסט 2021 פרסמתי וידאו של תצוגת האופנה שלי באינסטגרם. 5 דקות אחר כך הבנתי שהכל השתנה. לא היו לנו תקציב או צוות שיווק, אבל זה הפך לוויראלי. כיום נפגשת שין עם שורדי עבדות, מקבלי החלטות ופורומים פוליטיים. היא מרצה, מתראיינת וכמובן ממשיכה לייצר סמלות. לאחרונה, כאחת מעמיתות סחרוב, תוכנית הכשרה של הפרלמנט האירופי לפעילי זכויות אדם צעירים, היא קיימה תצוגת אופנה בשיתוף פעולה עם הפרלמנט האירופי בתחילת אחד מדיוניו בבריסל. בשנתיים האחרונות החלו הפרלמנט האירופי ומועצת האיחוד האירופי בהליכי חקיקה שתגביל יבוא וייצוא של סחורות שנוצרו בעבודות כפייה ובעבודת ילדים. אם אנחנו רוצים לשנות את העולם, אנחנו חייבים להתחיל בעצמנו, אומרת על כך שין. אנחנו חייבים להיות מודעים יותר לאופן ההתנהגות שלנו, לאופן שבו אנחנו עובדים וליכולת שלנו לקחת אחריות. בדיון בבריסל היא פגשה גם את נסרין שייק ופעילי זכויות אדם נוספים. גם אם הבעיה רחוקה מפתרון, היא לפחות הועלתה לשולחן הדיונים. כדי לפתור בעיה כמו העבדות המודרנית, יש להבין קודם כל את ההיקף שלה. ארגון Walk Free, שהוקם ב-2010, עושה בדיוק את זה. הארגון, שמרכזו באוסטרליה, מפרסם יחד עם ארגון העבודה הבינלאומי, ILO, ועם ארגון ההגירה הבינלאומי, IOM, שניהם קשורים לאום, דוחות על היקף עבודות הכפייה והניסויים בכפייה ברחבי העולם. ב-2013 פרסם הארגון את אינדקס העבדות הראשון שלו, ובשבוע שעבר פורסם האינדקס החמישי. דוח זה, שנסרין שייק תרמה לו מניסיונה וסיפור חייה, מטריד במיוחד. לא רק מפני שהוא מגלה שבכל רגע נתון ישנם כ-50 מיליון בני אדם בעולם הנתונים במצב של עבדות מודרנית, אלא גם מפני שהמספר הזה רק הולך וגדל. הדוח שלנו מראה בבירור שהיקף התופעה של עבדות מודרנית גדל, אומרת קטרין בריינט, האחראית על תוכניות ומדיניות בארגון Walk Free, ואחת ממחברות הדוח. הרקע לגידול הזה הוא מגפת הקורונה, שינוי האקלים וקונפליקטים צבאיים ברחבי העולם. ב4 השנים האחרונות חל גידול של כ10 מיליון במספר האנשים הנמצאים בעבדות מודרנית. כיצד אתם מגדירים עבדות מודרנית? כשאנחנו מדברים על עבדות מודרנית, אנחנו מתכוונים לעבודות כפייה ולניסויים בכפייה. יש כ28 מיליון בני אדם בעבודות כפייה, וכ22 מיליון בניסויים כפויים. עבודות כפייה כוללות כאלה שבהן אנשים עובדים כדי לשלם חוב, למשל חוב לאנשים שהובילו אותם למדינה אחרת, ולכן הם עובדים למעשה ללא שכר או בעבור שכר זעום. זה כולל גם בני אדם העובדים בכפייה בעבור מדינות שונות, למשל בגיוס חובה, בעבודות לפיתוח כלכלי או כאסירים בבתי סוהר. יש תעשיות ברחבי העולם שהן בסיכון גבוה של שימוש בעבודות כפייה, ותעשיית האופנה היא אחת מהן. זו אחת התעשיות הנצלניות והמזיקות ביותר בעולם, גם מבחינת הפרות זכויות אדם, וגם מבחינת ההשפעה הסביבתית שלה, בעיקר בגלל שרשראות הייצור הארוכות והמורכבות שלה. כלומר, כשאנחנו כצרכנים קונים בגדים, סביר מאוד להניח שהם עברו מאות זוגות ידיים, שחלק גדול מהם נוצלו בעבודות כפייה. אלו שכתפו את הכותנה, אלו שטבעו את החוטים, אלו שייצרו את הטקסטיל, ואלו שתפרו את הבגדים. הדוח של Walk Free מראה היכן הבעיה חמורה ביותר. בהודו, סין ורוסיה יש 11 מיליון, 5 מיליון נקודה 8 ומיליון בני אדם נקודה 9 בעבדות מודרנית בהתאמה. קוריאה הצפונית, אריתריאה, מאוריטניה, ערב הסעודית וטורקיה מובילות במדד בני האדם הנמצאים בעבדות מודרנית לנפש. כאשר מתייחסים לכל סוגי העבדות המודרנית, כולל נישואים בכפייה, קורבנות, סחר בבני אדם, עבודה בתנאים ירודים, וסחר זעום כתוצאה של שיעבוד לחוב, הונאה וניצול מיני, אין כמעט מדינה שאין בה עבדות. הדוח גם מספר אילו מדינות נוקטות את הצעדים המשמעותיים ביותר להילחם בבעיה. בראש עומדות בריטניה, אוסטרליה והולנד, ואחריהן עוד כמה מדינות אירופיות וארצות הברית. המדינות שהתמודדותן עם הבעיה היא הגרועה ביותר, בנוסף לקוריאה הצפונית והאריתריאה שהוזכרו, הן איראן, לוב וסומליה. ברור אילו הן המדינות שבהן נפוצות עבודות כפייה, אך מה בנוגע לצריכת התוצרת שלה? עד כמה הסחורות שאנו מייבאים במדינות מפותחות הן כאלו שנעשה בהן שימוש בעבדות מודרנית? בריינט, ערך הסחורות שיש סיכון גבוה שעבודות כפייה יהיו חלק משרשראות הייצור שלהן, ושיובאו למדינות ה-G20, 20 הכלכלות הגדולות בעולם, הוא 468 מיליארד דולר. כ-148 מיליארד מתוך סכום זה, מקורם בסחורות מתחום הביגוד והאופנה, וכ-13 מיליארד דולר מסחורות טקסטיל אחרות. תעשייה מרכזית אחרת בהקשר הזה היא זו של מוצרי אלקטרוניקה. אלו סחורות שחלק מהעובדים המייצרים אותן מנוצלים, החל בכאלו המקבלים שכר זעום ותנאי עבודה גרועים מאוד, וכלה במי שעובדים בצורות הקיצוניות ביותר של עבודות כפייה. אנשים כמו נסרין מייצגים אלפים רבים של גברים, נשים וילדים המנוצלים כדי שיהיו לנו בגדים זולים שאפשר לקנות ולזרוק. הדוח של Walk Free גם מפרט אילו מדינות צורכות סחורות הנגועות בעבדות. ארצות הברית לדוגמה צורכת סחורות שיש סיכון גבוה שעבדות מודרנית הייתה חלק מתהליך הייצור שלהן, בסכום של כ-170 מיליארד דולר, יפן בכ-53 מיליארד, גרמניה בכ-44 מיליארד, ובריטניה בכ-26 מיליארד. כלומר, גם מדינות שעושות מאמץ להילחם בתופעה עדיין תורמות לה. אחרי הכל, מול כל הרגולציה והחקיקה, יש גם שופינג. כשמדובר בעבדות בחסות המדינה, כמו ניצול המיעוטים האתניים בעבודות כפייה במחוז שינג'יאנג שבסין, ישנם חוקרים שהצליחו לגלות מי הן החברות המערביות שעשו שימוש בעבודות כאלה. מדוע אתם לא מציינים בדוח מי הן החברות שמשתמשות במוצרים מהסוואטשופ בנפאל או במדינות דומות? אנחנו לא יודעים אילו חברות עושות שימוש בניצול העובדים בנפאל, אבל אנחנו מברכים על כל בדיקה מעמיקה של שרשראות הייצור האלו. היינו רוצים מאוד שהתקשורת והרשויות יתמקדו גם במדינות אחרות, כפי שהן עשו במקרה של שינג'יאנג. בדוח שלכם יש גם סקירה של תגובות המדינות השונות לבעיית העבדות המודרנית, ואתם מדרגים למעשה את האופן שבו הן מנסות להתמודד עם הבעיה. מה בעצם מצופה ממדינה לעשות כדי לפתור את הבעיה? לתגובה משמעותית לבעיית העבדות המודרנית יש ממדים שונים. מצד אחד, יש את מה שמדינות עושות כדי לזהות את הקורבנות ולתמוך בהם, ויש את הפעילות שלהן נגד עבדות במישור הפלילי. מצד שני, יש את מה שנעשה כדי להימנע מצריכה של סחורות שהעבדות הייתה חלק משרשרת הייצור שלהן, זיהוי מרכיבי סיכון לסחורות כאלו, ופעולה מול המגזר העסקי. זו מערכת מורכבת, אנחנו מתבססים על כ-141 אינדיקטורים, ומכסים 176 מדינות באינדקס שלנו. זה נותן לנו מפת דרכים שמדינות יכולות להיעזר בה כדי להילחם בתופעה. ישראל נמצאת במקום לא טוב באינדקס שלכם, גם כי יש בה על פי הדוח כ-33,000 אנשים הנתונים במצב של עבדות מודרנית או בסכנה להידרדר אליו, וגם כי המדינה נמצאת במקום נמוך בדירוג הטיפול שלה בנושא. כל זה בלי שהדוח כולל את השטחים הפלסטינים. תוכלי לפרט על כך? מהגרי עבודה הם קבוצה פגיעה במיוחד. זה כולל פלסטינים בעלי היתרי עבודה ומהגרים מדרום ודרום מזרח אסיה, רפובליקות סובייטיות לשעבר ומזרח אירופה ומדינות שכנות באזור. מבקשי מקלט אריתראים וסודנים פגיעים גם הם בשל חוסר יכולת למצוא עבודה באופן רשמי, בזמן שהם ממתינים לבירור בקשת המקלט שלהם. ההמלצה שלנו היא לדאוג להגנות לעובדים זרים. אנחנו מכירים מצבים של עובדים הקשורים למעסיקים ספציפיים דרך היתרי העבודה שלהם. והמספר של אנשים בעבדות כולל גם נשים, נערות וטרנסג'נדרים הנמצאים בסכנת ניצול מיני, ונשים ונערות שהן קורבנות של נישואים בכפייה. מעבר לכך, לישראל יש ציון אפס בהתמודדות עם שרשראות ההספקה של סחורות, ואנחנו ממליצים מאוד שהממשלה הישראלית תחוקק חוקים שיכריחו חברות לדווח על מה שהן עושות כדי לחקור את שרשראות הייצור שלהן, או אפילו טוב יותר, לחייב חברות לעשות גילוי נאות ולחפש עדויות של עבודות כפייה. גם לצרכנים יש כוח כאן. הם יכולים לשאול את החברות המוכרות בגדים שאלות כמו מי עשה את הבגדים האלו, או האם שרשרת הייצור שלכם שקופה. ממשרד המשפטים נמסר בתגובה. מדינת ישראל מחויבת לקידום המאבק בסחר בבני אדם ובעבדות מודרנית. החלטה על תוכנית חומש ליישום התוכנית הלאומית למאבק בסחר בבני אדם התקבלה בספטמבר 2022, והיא כוללת פעילות ב-14 משרדי ממשלה. כחלק מתוכנית זו, החל מחקר מקיף שימדוד את היקפי הסחר בישראל, ובמקביל נערך שינוי במנגנון ההכרה בקורבנות, ואף הוקם מודל חדש לזיהוי קורבנות בנתב"ג. יחידת התאום הממשלתית למאבק בסחר בבני אדם פועלת להגנה על זכויות אוכלוסיות פגיעות, בהן עובדים פלסטינים, עובדים זרים, מבקשי מקלט, קטינים ועוד, ושורה של מנגנונים פותחו במיוחד כדי למנוע סחר ועבדות של אוכלוסיות אלה. כמו כן, תחת החלטת הממשלה, הוקם צוות בין מגזרי לבחון את קידום נושא מניעת סחר בשרשראות אספקה בישראל, והצוות אמור למסור את המלצותיו עד לסוף שנה זו. ישראל הצטרפה לאמנת האום בנושא סחר בבני אדם משנת 2000, והיא עומדת באופן מלא על יישום הוראותיו. בנוסף, ישראל הצטרפה בשנת 2021 לאמנת מועצת אירופה בדבר פעולה נגד סחר בבני אדם, אמנת ורשה, הנחשבת למתקדמת בעולם. כמו קטרין בריינט ולואיז שין, נסרין שייק היא כיום חלק מרשת רחבה של פעילי זכויות אדם המנסים לשנות את האופן שאנו מייצרים, מוכרים וקונים בגדים. שייק, שיש לה ניסיון אישי כואב מתחתית שרשרת הייצור, הבינה כבר כילדה שהיא חלק ממערכת אכזרית ונצלנית. אך בעבורה ובעבור אלו שעבדו איתה, זו פשוט הייתה מציאות שקשה לדמיין אחרת במקומה. חשבנו שאלה החיים, היא אומרת. האם השאירו אתכם שם בכוח? היו כאלו שניסו להתנגד, לברוח או פשוט לעזוב? האנשים שעבדו איתי פשוט הרגישו שזו חוויה נורמלית. כמו שאמא שלי לימדה אותי שחתונה בגיל 12 זה בסדר. בקהילה שלנו לא חשבו שעבודת ילדים ועבודות כפייה הן הפרה של זכויות אדם. בנפאל רואים אפילו היום אמהות שמוכרות את הילדים שלהן. יש עוני קיצוני. חוסר עצום בזכויות אדם וחוסר מודעות, וכל אלו יוצרים את המצב הזה. רבים מאלו שהיו בסוואטשופ עבדו שם כילדים והמשיכו כך גם כמבוגרים. אנשים חיו, עבדו ומתו בסוואטשופ. אחד הדודים שלי למשל התחיל לעבוד בגיל 9 או 10 ועבד 15 שעות ביום במשך שנים ארוכות. בגיל 25 הוא התעבר בגלל שעבד כל כך הרבה זמן במקום סגור ואכל רק אורז כל השנים האלו. שנתיים או שלוש אחר כך הוא מת. אנשים חיים ומתים בתנאים האלה וחושבים שאלו חיים נורמליים. זה עדיין המצב בנפאל? כן. היום בנפאל יש, על פי דוח של האום, יותר ממיליון ילדים עובדים. בחקלאות, במפעלי לבנים ובטקסטיל. יש מיליוני אנשים שאינם רשומים בכלל בשום מקום. הם לא מהערים הגדולות, אלא מהפריפריה. ויש סיבה לכך שהם לא רשומים. אם הם לא רשומים, איש לא שולח אותם לבית ספר. אין להם אפשרות להתלונן במשטרה. אין להם לאן לברוח. איך הצלחת לצאת משם בסוף? אחרי שנתיים בסוואטשופ ואחרי שלא שילמו לנו על החודשיים האחרונים, נאלצנו ללכת לחפש עבודה אחרת. והפכתי לילדת רחוב. יש המון ילדות במצב הזה, וחלק מהן הופכות לקורבנות לסחר בבני אדם. אז פגשתי אדם אחד שתהיה לי עם הכלב שלו. הכלב ניגש אליי כשהייתי ברחוב, והתחלתי לדבר איתו. האיש הזה, לזלי ג'ון, יהודי אמריקאי שלמד הינדי ונפלית והפך לנזיר בנפל, הפך למורה ומנטור שלי, ואחר כך למעין אבא בשבילי. הייתי איתו 15 שנה. נסענו יחד לארצות הברית והיינו שם עד שהוא מת. הוא הציל את חיי. הוא הנס של החיים שלי. איש אחד ששינה את הכל. שייק מספרת כיצד לפני המעבר לארצות הברית, ג'ון דאג שתיכנס להליך של קבלת תעודת זהות, שערך שנים. במקביל הוא לימד אותה כיצד לבקש הלוואה, והיא קנתה מכונת תפירה. התחילה לייצר מוצרים משלה, ואף פתחה בית מלאכה בקטמנדו, שעבדו בו נשים נוספות שעזרו זו לזו. והפכו אותו למרכז של אקטיביזם, תמיכה ולמידה. אפילו בתקופה זו, לא הבנתי עדיין את כל האמת על עבודת כפייה, והמשפחה שלי עדיין ניסתה לגרום לי להתחתן, היא מספרת. אז גם הכרתי קבוצה של אמריקאים שהגיעה לנפאל כדי לתמוך ביוזמה החברתית שלנו. הם עזרו לי לצאת מזה, ואנחנו עדיין עובדים ביחד בארצות הברית כדי לעורר מודעות ולסיים את העבדות המודרנית. ההתעוררות האמיתית שלי הגיעה רק כשהגעתי לאמריקה. נכנסתי לקניון וראיתי ילדים שהיו בטוחים ומוגנים. רק אז הבנתי. כל הבגדים האלו מיוצרים מסבל. זה מה שאני הייתי עושה. לקח לי 4 או 5 שנים להבין את הכל. להבין עד כמה הצרכנות מנותקת ובנויה על עבדות. אני זוכרת שהסתכלתי על הבגדים בקניון הזה ובכיתי כל היום. סיפורה של שפחה מודרנית. מאת דיוויד סטברו סטוקהולם, הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.